ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני אסביר בעל פה מה עשינו בשבוע שעבר ומה אנחנו מבקשים להתקדם היום. אנחנו מבקשים להבין טוב יותר, ואני לא חוזר על הדברים, לימדנו את זה בשבוע שעבר, את התפילה של ראש השנה, ונתנו את דעתנו בשבוע שעבר על המיוחדות שבתפילת מוסף, על המיוחדות שבתפילת מוסף של ראש השנה, וחילקתי דף שאמרתי שהוא יהיה הנושא שלנו. יש לכולם את הדף הזה, לא משנה לי כרגע, אבל אני מבקש בשבוע הבא להביא אותו, הוא הכרחי. הדף הזה של מלכויות, זיכרונות ושופרות, מי שאין לו שייקח אותו תחת ידו עכשיו, ביקשתי שכל אחד יביא את המחזור שאיתו הוא מתפלל, כי לעניות דעתי זה ייתן לנו מימד אחר בתפילה, כך אני מאמין. אז אם נוסעים הביתה לשבת, אז אפשר כבר לשים בתיק את המחזור לראש השנה. ומה שראינו בשבוע שעבר, הסברנו את המיוחדות של תפילת מוסף של ראש השנה, מה מאפיין אותה. יש לכולם דף מקורות שחילקנו היום, בסדר? מה מאפיין אותה, במה היא שונה מתפילות כל השנה. הסברנו, הערכנו, הפלגנו בעניין הזה, ניסינו גם לתת כמה רעיונות מחשבתיים מסביב לעניין הזה של מספר הברכות, שראינו שהוא מיוחד, אין לנו דבר כזה בכל השנה כולה. אבל מכיוון שאנחנו נמצאים במסגרת של שיעור תנ"ך, ואנחנו מבקשים ללמוד נקודה מאוד מאוד ספציפית ומאוד מוגדרת, וזה הדף הזה שהוא הפסוקים, אז אני מבקש היום להסביר איך הגענו לפסוקים האלה. איך נחלנו לעניין הזה? אנחנו כל יום מתפללים 18. אנחנו רואים שם איזה פסוקים, יש שם פסוקים, אין שם פסוקים, יש שם, התפילה מבוססת על רעיונות שונים שמופיעים בפסוקים, אבל אין איזה אך ורע שאנחנו ממש לוקחים פסוקים מרכזיים משמעותיים, וזה חלק מהתפילה שלנו, וזה העניין וזה הדבר. ומסתבר ש... אז אחרי זה נדבר, אני מתוודל למטה. אני לא ברור, הסתכלתי עוד פעם, שבוע שנה תפסנו איזו הגדרה טובה, למה זה 9. יש לי פה את הקטע, הסתכלתי עליו, ש... אני יכול להראות לך את הקטע, מה בדיוק אני מוכן פה. אז כשאנחנו פותחים את המחזור שלנו, לנו זה נראה דבר מאוד טריוויאלי, מאוד פשוט, כל אחד יש לו את המחזור שלו. אני לא מתפלא עם המחזור הזה, הוא לא שכה אשכנז. הכור המחזור המדעי לראש השנה הזה, אני משתמש בו. אמרתי שכל אחד צריך להביא את המחזור שהוא מתפלל בו. אני סתם חוויתי חוויה לא רגילה לפני שנתיים. פוגש אותי עם ביר פתח תקווה, ומי שאני מכיר אותו, קרוב רחוק שלי, סיפרתי את הסיבור כאן.
אמרתי לכל.
פוגש אותי עם ביר פתח תקווה, והוא אומר לי, אני צריך לתת לך משהו. אז... כיוון שלא תביא לי כספים בשוק האפור, אני לא בעניין הזה, זה לא זה. בקיצור, הוא מביא לי שתי סקיות. מביא לי שתי סקיות. הוא נותן לי, אתם לא מתארים לעצמכם, זה עוד היה בימי חליטו של אבי זיכרונו לברכה, הוא נותן לי סט של 5 מחזורים, שכתוב בהם יצחק מאיר ליפשיץ ורשה, כעת תל אביב ארץ ישראל. זה המחזורים של סבא רבא שלי. וידעתי על קיומה, אבל לא ידעתי שזה יצירו ולדעתי מה פתאום הוא מחזיר לי, מה פתאום הוא נותן לי את זה. מסתבר שזה עבר איזה גלגול, ובאיזשהו פורום החליטו שמכיוון שאני עושה את השם ליפשיץ, זה צריך לחזור אליי, זה הגיע פשוט דרך אחת הבנות או משהו כזה, ואני בשנתיים האחרונות מתפלל במחזור הזה, אני חושב לעצמי, הסבא רבא שלי שלא הכרתי אותו, הסבא שלי שאני קורא לשמו לא הכרתי, והתגלגל בוורשה. ועלה לארץ ב-1923-24 והגיע לפה, היה בתל אביב, היה חבר בוועד השבת, היה מתחבר בוועד הקהילה. המחזורים שלו היו אצל הבן שלו, שהוא הדוד של אבא שלי, ואחרי זה התגלגל שם במשפחה, ופתאום זה חזר אליי. אז זה ככה, זה המחזור שממנה אני מתפלל. רווי בדמעות, רווי ובדפים צהובים שמתפוררים. אז אני בא עם שני מחזורים לתפילה. מחזור שקיבלתי מתנה מדודית שלי שהייתי בגיל 10, ואני מתפלל פה כבר 40 שנה. ומחזור ששם הרבה שלי. ואני מקווה שוורשה, תל אביב, ירושלים, אז זה עולה, זה ממשיך לעלות. אז אני מחזיק פה רק מחזור גולדשמיט, וזכן אמרתי, כל אחד צריך להגיד את המחזור שלו, אני לא רוצה זה, לומר דברים שהם לא, אז אנחנו, למי שיש מחזור לפחות, אנחנו בתפילת מוסף בלחש ליום א' בראש השנה, עשינו בשבוע שעבר את הסדר של הברכות, של התפילות, של כל העניינים כולם, ואלה הפסוקים שאיתם אנחנו נפגשים. עכשיו, מאיפה נפלנו על הפסוקים האלה? מה רוצים מאיתנו בכלל? אנחנו מתפללים והסברנו למה צריך להתפלל תפילה מיוחדת ולמה התפילה המיוחדת היא במוסף של ראש השנה. הזכרנו שיש שיטה של בעל המאור שתפילת המוסף הארוכה הזאת מתפללים גם במנחה וגם בשחרית וגם בערבית, אבל זה לא יתקבל להלכה. אנחנו להלכה מתפללים את התפילה הזאת רק במוסף, אבל חלק מן הראשונים אומרים שזה צריך להיות סדר התפילה של ראש השנה באופן כללי. לא נתקבל הדבר הזה להלכה, אבל התפילה רבויה בפסוקים. מה זה? מאיפה זה מגיע ומאיפה זה מוכן? אז בטובכם, בדף המקורות שלפנינו, במקום מספר אחת, המשנה, אנחנו מתחילים במשנה. המשנה אומרת לנו כך, אין פוחתים מעשרה מלכויות, מעשרה זיכרונות, מעשרה שופרות. אני מבקש שנעבוד עם שני הדפים במקביל, בוודאי מי שאין לו מחזור, ומי שאין לו אני אתן לו, אפשר נוכל לתת לו דף, ואנחנו נתחיל להבין מה אנחנו מתפללים. אמרתי, במחזורים זה הכל כתוב ברצף אחד, אותיות קטנות, אתה רץ, אתה הולך, אתה בא, אתה בכלל לא יודע איפה אתה נמצא, אבל מסתבר שיש פה תוכנית וסדר, מחלוקות של תנאים והמוראים ופסיקת הלכה של ראשונים והאחרונים, הכל מסודר בתוך המחזור שלנו. וזה הדבר המיוחד שבעניין. אין פוחתים מעשרה מלכויות, מעשרה זיכרונות, מעשרה שופרות. עכשיו, תספרו לרגע בדף המקורות שלנו במלכויות. תראו, כל משבצת היא פסוק. היא לא פסוק, לפעמים זה יותר מפסוק. אני יכול לתת לך, יש לי תראה מזה. למי שאין שיגיד, חבר'ה, זה כבר בדיחה שחוקה אצלי שדפים אף פעם לא חסרים. לפעמים חסרים תדמיים, אבל דפים לא חסרים.
יש 10 שופרות, יש 11.
למה 11? יש לנו 3 בתורה, השם ימלוך לעולם ועד, לא הביא תמל ביעקב, והייתי כשירות מלך. 3 בכתובים, כי להשם המלוכה, השם מלך, שאו שערים לשכן, זה 6. כה אמר השם בנביאים, ונאמר ונאמר, זה 9. שמע ישראל זה 10. מקובל עלינו? יפה. עכשיו, אל תשאלו אותי, שאו שערים לשכן, זה 3 פסוקים, נדבר על העניין הזה. אבל זאת אומרת, אומרת לנו המשנה, כשבאים לעצב את הסידור, כשאנשי כנסת הגדולה, ואל תשאלו אותי עכשיו שאלה, האם המשנה לפני, אחרי, זה סוגיה בפני עצמה, אבל בפשטות המשנה נותנת כללים למנסחי הסידור, למנסחי המחזור. ומה היא אומרת להם? היא אומרת להם, תשמעו, מכיוון שיש דין מיוחד של מלכויות זיכרונות ושופרות בראש השנה, למה יש את הדין הזה? על זה דיברנו בשבוע שעבר, לא נחזור על זה כעת. אז כשאתם קובעים את הנוסח של התפילה, אתם צריכים לבחור 10 פסוקים שקשורים למלכות. ובזה סיימנו את השיעור בשבוע שעבר, רבותיי, אין פסוקים שקשורים למלכות בתנ"ך. זה מדהים, זה מבעיל, זה מוזר, זה משונה. אין פסוקים שכתוב שהקדוש ברוך הוא מלך. ולכן, תראו את הפסוק האחרון, את מה מגייסים? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כי כתוב שהקדוש ברוך הוא מלך. זה פסוק שמקבלים בו עול מלכות שמיים. אבל כבר הגמרא והראשונים אומרים, להפתעתנו הרבה, בחדר הזה, לפני 10 שנים, אולי יותר, שאלתי שאלה, זה נושא שהוא מאוד קרוב לליבי, הנושא של מלכויות זיכרונות ושופרות, אני עוסק בזה בכל פעם מזווית אחרת. את הדף מקורות הזה הכנתי השבוע, זה לא משהו זה עוד הכנתי ענייני אפלבום, ועוד היה לי בזה כמה טעויות. אני כל פעם, זה סוגיה, מה? לא היה. זה דף שיצא עכשיו במחשב. לא, זה לא היה. זה היה טיוטה אחרת. בוודאות. דף שישבתי עליו בשבוע. אומנם נמצא בתיקייה שלי משהו דומה. שונה. אז אני אומר, כשאנחנו, ואמר לי בחור, 300 פעמים כתוב בתנ"ך שהקדוש ברוך הוא מלך. אחד אמר 600 פעמים. אין 10 פעמים. זה מעורר תמיהה עצמה. שהקדוש ברוך הוא מלך, זה כל ילד בגן יודע את הדבר הזה. עד כדי כך שתראו את הפסוק המסיים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כי אין פסוקים של מלכות. מה? כן. וזה תשעה בעייתיים. כי תסתכל למשל במשבצת של תורה, אז הפסוק השני הוא מביאן פרשת בלק, לא בדיוק אנשים סימפטיים. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמד בישראל, השם אלוקד עמו ותרועת מלך בו. בוא נאמר, יש שורה של המערשן שהוא לא אומר מה טוב הוא בבוקר. הוא אומר מה, אני אגיד שאולי מלכם בבילעם, עם זה אני מתחיל עם הקדוש ברוך הוא. לא מתאים לי, הוא לא אומר מה טוב הוא או עליך יעקב משכנותיך ישראל. תשובה של המערשן, לא איזה סברה. אז אומרת לנו המשנה, אין פה חתיק מעשרה מלכויות, מעשרה זיכרונות, מעשרה שופרות. וזה באמת הדעה הזאת של תנא קמא, היא זאת שמופיעה במחזורים של כולנו. שימו לב, מלכויות 10, אחרי זה זיכרונות, עוד פעם, תורה 3, כתובים 3, נביאים 3, וסיום בתורה, ובשופרות יש לנו עוד פעם, 3 פסוקים בתורה, 3 פסוקים כאן, יש לנו כבר, פה יש לנו איזושהי בעיה, כי יש לנו פה 4, נדבר בזה, כי ובדברי קודשך כתוב לאמור, עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר, זה לא בדיוק נחשב, כי איך להתייחס לזה? ובנביאים, שוב 3, וסיום בפסוק של תורה. אז זה הדין של תנא קמא, וזה הדין שמופיע במחזורים שלנו. אלא, שבא רבי יוחנן בן אורי ואומר, אם אמר 3 מכולם, יצא. והגמרא, שתכף נראה אותה, שהיא מופיעה, בואו נדלג בעצם למקום מספר 4, הגמרא מנסה להבין פשט במשנה. רבי יוחנן בן אורי אמר לי, אם אמר 3 מכולם, יצא. היא באה אלו, איך הקטני? 3 מן התורה, 3 מן הנביאים ו3 מן הכתובים, דאב 9 ואית הבינה יוחדה, או דילמה, 1 מן התורה, 1 מן הנביאים ו1 מן הכתובים, דאב ילאו 3 ואית הבינה יוטובה. מה אומר רבי יוחנן? מה זאת אומרת אם אמר 3 מכולן יצא? שתי אפשרויות. הדעה של תנא קמא שצריך לומר 10, ואמרתי שזה מה שמופיע במחזורים שלנו. בא רבי יוחנן בן אורי ואומר מה? אם אמר 3 מכולם יצא, מה הוא מתכוון? 3 תורה, 3 כתובים, 3 נביאים, שזה 9, בלי פסוק הסיום, או שהוא מהתחן הרבה יותר גדול, הוא אומר, אם אמר 1 מתורה, 1 מנביאים, 1 מכתובים, הוא יצא, 3, ואז זה משנה לנו את המחלוקת. נפקמינה, אתם רוצים נפקמינה? חייל נמצא במערב, הוא נמצא בפעילות מבצעית בראש השנה, אין לו זמן להתפלל. ודברים כאלה קוראים, זה לא איזה סיפורי הבנים או משהו כזה. האם הוא יכול לצמצם את נוסח התפילה? אז מי שלמד דף יומי היום, הבינינו. האם אפשר להתפלל תפילה קצרה, מתי אפשר להתפלל, איך אפשר להתפלל וכו'. האם בראש השנה, אדם שהוא אנוס, הוא חייב מהר לגמור את התפילה וכו'. אז הוא יכול להגיד רק פסוק אחד, הוא יצא מזה ידי חובה. דרך אגב, השולחן ערוך פוסק שכן. אנחנו נגיע עוד השולחן ערוך שנמצא פה בתחתית העמוד השלישי.
עוד שאלה, כאילו, האם אפשר לקחת אחד אחד אחד, כאילו, ממלכויות, מזיכרונות ומשופרות?
על זה נדבר. האם זה ירושלמי שתכף נראה אותו? האם פסוק שיש בו גם מלכות וגם שופר, האם הוא עולה לשני הדברים כשאתה אומר אותו? כיוונת פה לירושלמי, תכף נראה אותו. הלאה. אני ממשיך במשנה. עכשיו, המשנה אומרת, חבריה, אי אפשר לפתוח את הקורקונדנציה ולהתחיל להלביש פסוקים. יש לנו מגבלות. מה עם המגבלות? אין מזכירים זיכרון, מלכות ושופר של קורבנות. שימו לב, המשנה פה מבלבלת אותנו. הסדר הוא מלכויות, זיכרונות, שופרות. המשנה אומרת, אין מזכירים זיכרון, מלכות ושופר. התפארת ישראל על המשנה, מתעכב על הדבר הזה, לא נעריך בזה. עכשיו, אז אומרים לנו א' את המספר, ב' אומרים לנו שאנחנו לא יכולים להזכיר פסוקים לא סימפטיים, ג' אומרים לנו את הדבר המשונה ביותר. מתחיל בתורה. כולנו מבינים. עכשיו, אבל איך הסדר של הספר הזה? תורה, נביאים, כתובים. מה אנחנו מצפים שיהיה? מתחיל בתורה, ממשיך בנביאים, מסיים בכתובים. ואני אומר לכם שוב, בוודאי, מי שלא לומד את כל הנושא הזה לפני ראש השנה, תגידו לי, מישהו, כשהוא עומד ומתפלל, הוא יודע אם הפסוקים של הכתובים קודם או הנביאים קודם, זה מעניין אותו, זה מעסיק אותו, הוא יודע למה, למה לשלח את זה. מסתבר שזה מערכה שלמה. זה מערכה שלמה, כי מה אומרת המשנה? מתחיל בתורה ומשלים בנביא. מה זה משלים בנביא? מסיים בנביא. זאת אומרת, שמה נכנס באמצע? כתובים. איפה שמענו על דבר כזה בחיים שלנו? תורה, כתובים, נביאים? איפה יש כזה סיפור? תמיד, זה תורה, נביאים, כתובים. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי יוסי אומר, אם משלים בתורה, יצא. משלימים בנביא, אבל אם הוא משלים בתורה, ובעניין הזה, בכל המחזורים שלנו, הלכה כרבי יוסי, הפסוק שמסיים זה פסוק מן התורה, וזה מה שהוא צריך לעשות.
זה נשמע כזה בדיעבד, אם משלים לזה יצא.
נכון.
אולי
התחילה. נכון, יפה. בסדר, נתעכב בהחלט, הערה במקום. אז תבינו, תבינו, אני אומר תבינו, אני אומר לעצמי, בוא נבין כולנו ביחד, שיש פה תפינה מיוחדת, שהמשנה אומרת לנו איך צריך לנסח אותה, וזה לא מספיק שנאמר מלכויות, זיכרונות ושופרות. אומרים לנו, רבותיי, יש כאן איזה אידיאל שצריך להביע אותו, שצריך לומר אותו. וזה מורכב עם פסוקים, והפסוקים צריכים לבוא עם תוכן מסוים, שזה לא יהיה פורענות, והם צריכים לבוא בסדר מסוים, מה קודם, מה אחר כך, מה להתחיל, מה להשלים. איפה פגשנו דבר כזה? לא פגשנו בשביל דבר כזה. אם מישהו פגש, יגיד, אני אשמח לשמוע. מזה אנחנו מבינים את העוצמה, את החשיבות. אני מזכיר, איך פתחנו את השיעור בשבוע שעבר? עם דברי השלה שחייב אדם ללמוד את המחזור לפני ימים נוראים. כי אם לא לומדים את המחזור, לא יודע להתפלל. אתה בא לישיבה, אחד אומר, התפילה ארוכה, הניגונים של סבתא שלי יותר מוצאים חן בעיניי, אני לא מתחבר, אני לא מתקשר. איך אדם יכול להתחבר ולהתקשר? צריך ללמוד, צריך לדעת מה אומרים. אדם יודע מה הוא אומר, כל התפילה שלו נראית אחרת. להשקיע בזה. יש את עולם התפילות של מונק, יש את הספר שלו בוידאו, שהוא מפרשן את הדבר הזה, יש את נתיב בינה של הרבי ספרי הפסול. כשתגמרו את זה, תבואו אליי, אני אתן לכם עוד דברים במקומות. אבל אני מכוון לומר, ללמוד, להשקיע בזה. מכתב מאליהו, ספרי חיים, לשבת עם המחזור, לשבת עם הספר וללמוד. קחו לעצמכם חברות הזה, אתם תקבלו טעם אחר בתפילה. כל התפילה נראית אחרת. זה הכל, זה לא נראה איזה פסטיק נמשך, זה משהו שאתה מתגעגע אליו, זה משהו שמעמיד אותך במקום רוחני אחר. אני מדלג על התוספתא, מישהו שאל משהו?
שאלו אותה למה, הוא אומר, תשמעו, אני יודע דבר אחד, ואת הדבר הזה אני יודע מהסייס. הסייס זה העגלון שיש לו סוסים על גלי המוצא. הוא אומר, אני יודע שהסייס מגיע במבצע, הוא נותן לסוס זבתא אחת גדולה, ובורח משם מה שיותר מהר. הוא אומר, אני לא מתחיל באשר, אני אומר, עכשיו, שם. עכשיו הוא אומר, לא, לצאת מהמוצא ולהמשיכה. אז אני רואה שאתה רוצה להיכנס לביצה. אז בסדר, אבל זה יום קיד מחכה, זה פרשה אחרת. קודם כל אנחנו לפני ראש השנה. אני מדלג על התוספתא, תעיינו בזה, זה נחמד, זה יפה, זה נוסחה קצת שונה לכל העניין כולו. ועכשיו אני מגיע למקום מספר 3, מה פתאום 10? מה פתאום הגענו ל10 פסוקים? מאיפה זה נחת עליהם? אז 10 זה מספר יפה, 7 זה לא מספר יפה, 13, בר מצווה, עניינים, יש לנו הרבה מספרים יפים. מה פתאום 10? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, אני 10 מלכויות כנגד מי? אמר רבי לוי, כנגד 10 הילולים שאמר דוד בספר תהילים. דוד אומר, הללויה, הילולים 10 פעמים. שואלת הגמרא, הילולים טוב ואבו, מה זאת אומרת, יש הרבה יותר, מצמצם את הגמרא, אנך דכתיב בהור, הללו בתק השופר. אם יש, למי שיש תנ"ך, בוא נפתח לרגע בקוף נון בתהילים, ממש ממש בזריזות, כי אם אני לא גומר את הדף הזה היום, אתם בסוף תאשימו אותי.
כתוב שופר.
מה זה? יפה. או שהחתן מפולפל. אז תסתכלו לרגע בשופרות, במשבצת שמימינה משבצות ריקות. בואו נספור יחד. כשנספור נגלה את ההערה שהמערשה מעיר על הגמרא הזאת, והגמרא אומר לנו, והגמרא אומרת על מה לך בכתיב באור, עלינו בתוך השופר. מכיוון שהפרק הזה, אז הנה כבר אוריאל סופר בשבילנו, מכיוון שהפרק, מה? 13. זאת אומרת המערשה ככה, בוא נוריד את הללויה האחרון, בוא נוריד את הללויה הללו בהתחלה, ואז נגיע לעשרה. זאת אומרת שסביב העניין הזה, הללו, 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 שזה הכל, זה מילה אחת שחוזרת על עצמה עשר פעמים. בלי האחרון ובלי שני הראשונים שהם כביכול מהווים חריגה, זו ההערה של המערשה בגמרא פה לפנינו. רב יוסף אמר, אז כנגד עכשיו, מכיוון שבפרק הזה נזכר השופר, וכל עניינם של הפסוקים הללו זה לפרשן את תקיעת השופר, כמו שהסברנו בשבוע שעבר, מה פתאום יש פה בתוך כל הסיפור הזה? אז ממילא אומרים עשרה. רב יוסף אמר, כנגד עשרת הדיברות שנאמרו לנו משה בסיני. גם בסיני היה שופר, כן, כן. הגמרא אומרת כך, הגמרא שואלת, למה יש עשרה פסוקים? אם תגיד שעשרה זה מספר יפה, גם שעה זה מספר יפה. גם 13 זה מספר יפה. אז הגמרא מנסה למצוא רמז. היא אומרת, יש לי פרק אחד אחרי כל עניינו של יום זה שופר. יש לי פרק אחד שעושה בעניינו של שופר. איזה פרק זה? קופנו. רצינו לפתוח תנ"ך, אמר לנו החתן דנן, חבר'ה, אל תתאמצו, זה כבר מופיע בדף שלפנינו.
אז מה? אבל שופר
כל הגילו. אבל הוא בבית השופר.
יא מיה,
זה כל ה... אז זה מראה לך שהפרק הזה הוא מיוחד לשופר, מיוחד לראש השנה. הוא אומר, אם תספור את ההלוויה שיש לגלי עשר פעמים, ציינתי למערשה את הדברה הזאת, שאומר שסתם דברים 13, אבל אם תוריד את שני הראשונים ואת האחרות, תגיע למילה משותפת, היא מופיעה 10 פעמים. בא רבי יוסף ואומר, עשרת הדיברות. עכשיו, זה לא סתם עשרת הדיברות. והשם אלוקים בשופר, סליחה, עוד פעם, אני חוזר לדף, כבר למדנו, לא צריך לפתוח את התנ"ך. מה אנחנו מוצאים בדף? אנחנו מוצאים בדף בשופרות, והיא ביום השלישי להיות הבוקר, והיא קולות וברקים, וכל השופר חזק מאוד, והיא כל השופר הולך לחזק כמו שיהיה בבן, וכל העם רואים את הקולות ואת כל השופר. זאת אומרת, מתן תורה הוא הולך עם שופר. אז מכיוון שמתן תורה הולך עם שופר, ומה קיבלנו שם? עשרת הדיברות, אנחנו צריכים לומר עשרה פסוקים כנגד העניין הזה. בדעה השלישית, רב יוחנן אמר, כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. אנחנו צריכים לפתוח תנ"ך, אבל לא נפתח אותו כי אין לנו זמן. 9 פעמים כתובה המילה ויאמר בפרשת בראשית. מבראשית עד ויחולו. גמרא מפורשת בפסחים. ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים יהי חושך, ויאמר אלוקים יקבעו המים מתחת השמיים. 9 פעמים. אז מה זה? זה 10 מאמרות שבהם נברא העולם. הקדוש ברוך הוא אומר ויאמר, והדבר הזה מתבצע. שואלת הגמרא, זה כתוב רק 9. אז למה אנחנו קוראים לזה 10 מאמרות שבהם נברא העולם? זה גם משנה בפרקי אבות. אומרת הגמרא, בראשית נע ממאמרו. גם המילה בראשית זה חלק מהמאמרים. אז ממילא יש לנו 10 פעמים, וראש השנה, היום הבת עולם, זה ההיריון של העולם, זה היום שבו העולם מתחיל. אז אנחנו אומרים 10 פסוקים כנגד 10 הדברים הללו שבהם נברא העולם. שואלת הגמרא, הימינו ויאמר בבראשית, שאלו בראשית נמי מאמרו, בכתיב בדבר השם מן השמיים נעשו. רש"י מסביר את העניין הזה, ראינו כבר גם את הגמרא, אז יוצא לנו אם כן, שיש לנו מגבלות מאוד מאוד ברורות ובהירות במשנה, הגמרא מסבירה את זה, מה מותר, מה אסור, יש לנו עוד כמה בעיות, אבל אנחנו מתחילים להבין מה רוצים איתנו. משולבים 10 פסוקים, כי זה מתאים לכל מיני, להקבלות, שהגמרא עושה לנו, צריך להזכיר רק דברים חיוביים. הסדר הוא, מתחיל בתורה, משלים בנביא, יש לנו פה איזו קושייה שהכתובים עומדים לנו באמצע. אני רק רוצה שנתבונן לשנייה אחת בירושלמי, שימו לב שהירושלמי, מה הבבלי שאל? הבבלי אמר לנו, למה דעמי 10 מלכויות כנגד מי? במקום מספר 3, בתחילתו. הבבלי לא שואל על 10 זיכרונות, ולא שואל על 10 שופרות. הירושלמי כן. במקום מספר 5, אין פוחתים מעשרה מלכויות כנגד עשרה כיבוסים שאמר דוד. הללויה, הללויה וקודשו, הללויה וזו, כל הנשמה זה הללויה, הללויה. מעשרה זיכרונות כנגד עשרה וידועים שאמר ישעיהו. רחצו, יזעק, פסימו וכו' וכו'. מעשרה שופרות כנגד שבעה כבשים, פר ועין ושעיר. אוריאל, השאלה שאתה שאלת, אלוהות עולים לו לשם מלכויות דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אינם עולים לו. אלוהות ומלכויות עולים לו משם שניים, דברי רבי יוסי. הירושלמי מנסה ללמוד האם פסוקים שכתוב בהם, גם שהקדוש ברוך הוא מלך, וגם שהוא אלוקים, האם זה יכול להיחשב כשני פסוקים? כי גם אלוקים זה בחינה של מלכות. אז יש בזה מחלוקת, ורבי יוסי, יש בו ירושלמי ארוך, אני לא יכול להספיק אותו עכשיו, לצערי, כי אני רוצה שנלמד את הפסוקים, ובסופו של דבר זה, אנחנו עוסקים בשיעור בתנ"ך. הקושי הגדול הוא, עד עכשיו אנחנו מיושרים, הכל בהיר וברור, יופי. הקושי הגדול הוא, ופה אנחנו נרצה לראות לפחות 5 תירוצים, וזה מאוד מעניין, למה שינו את הסדר של תורה נביאים כתובים? קודם כל, אין לזה אח ורע. אין לזה, זה מיוחד. כמו שהתפילה היחידה ב-365 ימות השנה, שיש בה 9 ברכות, זה מוסף של ראש השנה, אין דבר כזה לא ביום הכיפורים, ולא בראש חודש, ולא בשנה, ולא בחול. אין עוד תפילה שיש בה 9 ברכות. כולם מתבקשים לעיין ואין היה שראינו בשבוע שעבר את ההסבר של הרב קוק על היחס בין הפרט והכלל, מה המשמעות של ראש השנה. זה נותן הרבה כוחות בעבודת השם. אין לי ספק בדבר הזה. אז אנחנו מסתבכים פה בעניין הזה. זאת אומרת, מסתבכים בעניין, ותראו, בבית, המקום בראש השנה למדבית, מתחיל בתורה ומשלים בנביא. רבי יוסי אומר, אם משלים בתורה יצא ומישהו מהחברים מאיר פה, אז מה זה בדיעבד? אם משלים, דיעבדים, מחתחיל הלוך, והתניא הרבי יוסי אומר, המשלים בתורה הרי זה משובח, אם המשלים, והאם משלים תניא, דיעבדים, מחתחיל הלוך, הכי כאמר, מתחיל בתורה ומשלים בנביא. רבי יוסי אומר, משלים בתורה, ואם משלים בנביא יצא. זאת אומרת, אנחנו הופכים את המחשבה של הבדיעבד. אם השלים בנביא יצא, אבל במה צריך להשלים? בתורה. תניא נמי אחי, הגמרא מביאה לזה ראיה. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, ותיקים היו משלימים אותה בתורה. ועכשיו שואלת הגמרא את שאלת המפתח, בשלמה זיכרונות ושופרות, היא כתובה. כמה פסוקים שאתה רוצה? נמיד הפסוקים, אין בעיה, נתחיל לעשות אותה. אלא מלכויות שהקדוש ברוך הוא מלך, כלל דאביה, יש לנו רק 3 פסוקים שהקדוש ברוך הוא מלך בכל התנ"ך כולו. אין יותר. מפתיע, מוזר, משונה, זה דבר שהגמרא אומרת. השם, והגמרא מונה אותה, השם אלוקיו עמו הוא תרועת מלך בו, שזה פסוק במדבר, אנחנו מדברים על מלכויות, אחרי זה, ויהי בישורון מלך, ואחרי זה השם ימלוך לעולם ועד. כמובן שתשאלו אותי למה הגמרא לא הביאה את הפסוקים לפי הסדר, לא יודע. זאת אומרת, בטח לא הסתכלתי פה במהירי ההערות למיניהם, אבל בטח מסתום למישהו מהיר על זה, למה הגמרא לא מביאה את הפסוקים לפי סדר. ואנן באינן 10 ולעיקה. הרי איך נגיע ל-10 אם יש לנו 3-3-3? אמר רב הונא תשמא, שמא ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מלכות. דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר, אינה מלכות. וידעת היום השבותיי לבדך כי השם הוא האלוקים. אין עוד, מלכות, דברי רבי יוסי, רבי יהודה אומר, אינה מלכות. אתה עורת על הדעת, השם הוא האלוקים, אל מתבדו מלכות. דברי רבי יוסי, רבי יהודה אומר, אינה מלכות. ויכוח שלם פה בין חכמי ישראל. מה נחשב כמלכות ומה לא? כי ברור, יש מספר ברזל, צריך להגיע אליו. לא עשו בדיקה קודם כמה פסוקים יש, ואמרו טוב לפי זה נעשה. אלא יש פה רעיון של עשר, של שלמות, של דבר שהוא מלא, של דבר שהוא זה, ועכשיו אנחנו צריכים לצק את תוכן לתוך הדבר הזה. ואז מתעוררת השאלה, מה פתאום באו חכמים ואמרו תורה, כתובים, נביאים, תורה? מאיפה נולד הסדר הזה? זו שאלה של התוספות, במקום מספר 7, על הגמרא בראש השנה, מתחיל בתורה ומסיים בנביא. שואל התוספות שאלה שכל ילד בכיתה ג' יודע, ואם תאמר, ובכל דוכתא, בכל מקום, משמע בנביאי עדיף מכתובים, כדאמר בגמרא, כדאמר גמרא במגילה, כתוב בתורה, שנוי בנביא, משולש בכתובים, ואחי כאמר קראי נכתיבה בכתובה ברישא, ואדם בנביא. אז קודם כל אומרים את הפסוקים של הכתובים, אחר כך את הנביאים, איך זה יכול להיות? אומר תוספות רעיון מחודש ביותר. ויש לומר, משום דקראי דתהילים, משלי ואיוב, קדמו לנביאים. הרי מי קיבל את ספר תהילים? דוד המלך. דוד המלך היה לפני ירמיהו או אחרי ירמיהו? מה? למה? כי הוא בנה את בית המקדש, והוא היה מבין בזמן החורבן, אנחנו 410 שנים מאז. אז ממילא, אומר התוספות, ומה? אז אומר התוספות, תשמע, נכון שיש סדר של תורה נביאים וכתובים, אבל כשאנחנו עומדים בתפילה של ראש השנה, אנחנו הולכים לפי סדר כרונולוגי. ואומר, תורה זה היה בהתחלה, מכיוון שכל הפסוקים בכתובים תעיינו לרגע בדף, מה המכנה המשותף לכל הפסוקים בכתובים? הם כולם כתובים באותו מקום.
תהילים.
מה?
תהילים.
כולם מתהילים. תעיינו לרגע, אחרי זה שיוסי לא יאשים אותי שזה דף משנה שעברה, כי זה לא מופיע בדף של שנה שעברה. תסתכלו רגע במקום מספר 12. אז תשמעו, אני צריך לעמוד פה בביקורת בדף, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. תראו את הרמב"ם. הרמב"ם אף ובפל, לא מצאתי את זה בראשונים האחרים, אבל מצאתי את זה ברמב"ם. במקום מספר 12, וצריך לומר בכל ברכה מהן 10 פסוקים מהן הברכה, 3 פסוקים מן התורה, ו3 מספר תימים, ו3 מן הנביאים, ו1 מן התורה משמעים בו. הרמב״ם לא משתמש במילה כתובים, מכיוון שהמכנה המשותף לכל הפסוקים מכתובים שהם מתהילים, אומר הרמב״ם, מה נראה לך כתובים? לא, אין שם פסוקים ממשלי, אין שם פסוקים מאיוב, אין שם פסוקים מתהילים. אז אומר הרמב״ם, 3 פסוקים מן התורה, 3 מתהילים ו3 מן הנביאים. זאת אומרת, הוא שינה את ה... כי מה מתפקש כשאתה אומר תורה וכתובים, תורה ונביאים? מסתבר שתשתמש במילה כתובים. הרמב״ם לא משתמש בזה. הוא אומר תהילים, כי כל הפסוקים הם תהילים. נכון, נכון. זה סוגיות שאפשר לשבת עליהן בשלושה שיעורים בשבוע. אז בכל מקרה, אז אומר התוספות, הוא נותן לנו כלל חדש. מה הכלל אומר? אני הולך לפי הסדר הכרונולוגי. מכיוון שכל פסוקי הכתובים הם תהילים, תהילים זה דוד המלך, דוד קודם בישעיהו, ירמיהו, יחזקאל וכו' וכו', לכן זה תירוץ של התוספות. הוא ממשיך ואומר עוד חצי שורה, ומה שאנו נוהגים להשלים בתורה, דאבדינן כרבי יוסי, כדאמרינן כי מה קורה? אם אנחנו חוזרים עכשיו לתורה, שיבשנו את כל הסדר. אמרת לי כרונולוגיה. מתחילים בתורה, עוברים לכתובים, ממשיכים בנביאים. עכשיו, אם אתה חוזר איתי לתורה, זה כבר לא לפי הסדר, זה קודם. אז הוא אומר, כי כל הזריז ומשובח, בכלל היו ותיקים עושים. רן אומר את מה שהוא אומר. אני מדלג לרגע לערוך השולחן. אולי בעצם לא צריך לדלג, יש לנו עוד את זמננו שלנו. אומר הרן, מתחיל בתורה ומשלים בנביא. משמע לכאורה דלתנקם הכתובים בריצה, מדקאמר מתחיל בתורה ומשלים בנביא. ורבי יוסי נמי לא פליג אלא בהשלמה, אבל בהתחלה מודה ומתחיל בתורה. והכנה ממשמע בעדיה בתוספתא, התוספתא שדילגנו עליה. כדברי רבי יוסי מתחיל בשל תורה ומסיים בשל תורה. ומשמע הוא דמודל את הנקם הדכתובים באמצע. ובהה לא פלים. וכן כתב רבינו ההי גאון, שכך היא מסורה בידה. והרמב"ן לפי ראיה לדבר, תבינו מה זה. ראשונים ואחרונים התפלפלו בעניין טכני. כמה פסוקים? מה הסדר שלהם? איך להביא אותם? מזה אנחנו מבינים שזה לא עניין טכני. זה כל התוכן, זה כל המהות של התפילה בראש השנה. אחרת מה, הרמב"ן והשאילתות והגאונים וכולי, מה הם נכנסו לכל הסיפור הזה? תגיד, צריך להגיד משהו, נגיד משהו ונגמור. זה הכל ספור ומדוד ושקול. זה העוצמה של גדולי ישראל. מפיהם אנו חיים, ממהם אנו שותים, וזה לא מה שכל כך פשוט משנים ומחליפים ועושים. תראו מה מונח פה בתוך, עד שאתה מגיע להבין פסוק אחד במחזור. וכמובן שלא הבאתי את כל השקלא וטריא, שבהרבה הרבה דברים, הבאנו את הדברים המרכזיים. אני מדלג כמה שורות, אני קורא 4-5 שורות מלמטה, בדברי הר"ן, ואף על פי שבכל מקום דברי קדושה מקדימים לדברי קבלה. דברי קדושה זה דברי נביאים. שימו לב לרגע בטבלה שלפנינו, אחרי שנגמרים פסוקי התורה, מה מופיע בשלושת הטורים? ובדברי קודשך כתוב לאמור. זו הקדמה לפסוקים של כתובים. ובדברי קודשך כתוב לאמור, בדברי קודשך כתוב לאמור. לעומת זה, מה קורה בנביאים? ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור, ועל ידי עבדיך ועל ידי עבדיך. זאת אומרת, יש כאן הבדל. אז לכתובים קוראים חז"ל דברי קבלה. אז הוא אומר, ואף אגב, בכל מקום, דברי קדושה, שזה נביאים, מקדימים לדברי קבלה, שזה כתובים, וזה מקדימים דברי קבלה לדברי קדושה. שמע ממנו, שבכל מקום מקדימים דברי קדושה כמסורת רבותינו, ואפשר. אבל מה התירוץ של הר"ן? ראינו את התוספות. מה התוספות אמר לנו? אנחנו הולכים לפי הסדר, והסדר אומר תורה, ואחרי זה עולים, אחרי זה כל הכתובים, שזה דוד המלך, שהוא היה קודם, ואחרי זה הכתובים. הר"ן הולך בדרך אחרת. ואפשר בטעמה משום מעלים בקודש ואין בו מילים. יש לו סברה אחרת. ומה הוא עושה? מה זה מעלים בקודש ואין בו מילים? הוא אומר כך, אם כך, מתחיל בתורה מההתחלה מעל ימים. תורה, בוא נוציא מהחשבון. תורה, מה שייך תורה. תורה זה הדבר הכי גדול שיכול להיות בחיים. אז מתחילים בתורה. ואחר כך כתובים דליקא לעילויי התורה, וקודמים כתובים לנביאים כדי שיהיה אחר כך מעלים בקודש. מה אתם אומרים על התירוץ הזה?
אבל זה נכון.
לא, אז הוא אומר ככה, תורה זה דבר שעומד בפני עצמו. עכשיו, אם אנחנו רוצים לעלות בקודש, אז אנחנו שמים קודם את הכתובים, ואז מהכתובים עולים בקודש
לנביאים. לא, אז גם עולים לתורה. מהנביאים עולים לתורה. אנחנו
כן, נכון, נכון. מהפסוק המסיים הוא מהתורה. אז ממילא אנחנו מתחילים בתורה, כי תורה זה עומד בפני עצמו. ואז אנחנו הולכים על כתובים, מעלים בקודש נביאים, מוסיפו ראייה, מסיימים בפסוק של התורה, עלית, עשינו מעלים בקודש. זה התירוץ של הר"ן לשאלה ששאלנו. בא ערוך השולחן, אומר כך, אני 10 פסוקים אומרים 3 מהתורה, 3 מהכתובים, 3 נביאים, זה של תורה, מה שמקדימים כתובים לנביאים. אך אגב, זה נביאים גדולים במעלה משל כתובים, שלם אלא ברוח הקודש. מפני שפסוקי הכתובים הם מתהילים שאמרות דוד, והוא קודם בזמן לנביאים אחרונים, שמהם הפסוקים שאומרים, ועוד הם מעלים בקודש, שימו לב, הוא מביא את זה בשם הר"ן, ורשאים להוסיף על הבשרה פסוקים וכו'. הנודע ביהודה שואל את השאלה הזאת, הוא מביא לזה רעיון מאב הרחמים. אני מדלג לרגע למקום מספר 11, לרב צודק בכלי צדיק. ואומר רב צודק, מהלך אף לנפלת, כדרכו בקודש. השבוע, ט' באלול היה יורצייט שלו, תפרי סמך נפטר רב צודק, אנחנו עכשיו מציינים 112 שנים לפטירתו. תשע"ב, תפרי סמך, אז זה 112 שנים, ורב צודק בכלי צדיק לראש השנה אומר ככה, כשאני אומר רב צודק, הבנתי לרב צודק הכהן רבינוביץ' מלובלין, בעל הכלי צדיק על התורה, ועוד, רסיסי לילה, על צדקת הצדיק, ועוד הרבה מאוד ספרים. אז אומר רב צודק ככה, הנה כל הפסוקים של מלכויות, זיכרונות ושופרות, שנזכר בכל אחד מהם פסוקים מתורה נביאים וכתובים, הם מדברים מגימת עניינים. הפסוקים של תורה, רובם ככולם מדברים מהתגלות מלכות זיכרונות ושופרות של העבר. בוא נציץ לרגע בפסוקים. השם ימלוך לעולם ועד, זה פסוק שנאמר על העתיד, אבל לא פסוק שנאמר בשירת הים. לא הביט אבן ביעקב, אז, באותם ימים. ואם ישורון מלך, זה משה רבינו. הכל דברים של העבר. זיכרונות, ויזכור אלוקים את נוח, ויזכור את בריתו ביציאת מצרים, וזכרתי את בריתי יעקב בפרשת וחוקותי. דברים שלנו בשופרות, הכל קשור למתן תורה. אומר רב צודק, המיוחד, המשותף לכל פסוקי התורה, שכולם שייכים לעבר. אני ממשיך הלאה. כי זהו שורש התורה, להורות לנו דרכה ויתברך. ובכל פסוקי הנביאים של מלכויות, זיכרונות ושופרות, מדברים ומרמזים על העתיד לבוא, כי הנבואה מגלה מה שעתיד להיות. בואו נסתכל לרגע במשבצת של הנביאים. אני ראשון ואני אחרון מבלדי אין אלוקים. כמה אנחנו מחכים לזה? אין דעת אתכם אחרית כראשית, שיהיה גילוי של ריבונו של עולם. ואנו מושיעים דעת ציון לשפוט את הריסה. כמה אנחנו מתחננים לזה? והיה השם למלך על כל הארץ. בוא נעבור לזיכרונות. הלוך וקראת, זכרת נעשתם את נאומייך. אנחנו מחכים שהנבואה הזאת של ירמיהו תתגשם, שנוכל, שריבונו של עולם זה מה שהוא יאמר לנו. הבן יקיר לי אפרים, רחם הרחמנו, וזכרתי אני את בריתי, והקימותי לך ברית עולם. ואותו דבר בכתובים, בשפרות זה פשוט. כל יושבי תבל, כנסון נסרים תראו, וחיתקו השופר. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, והשם אלוקים עליהם יראה ויצא כמרן חיצות. כל הדברים הללו מדברים על העתיד. אומר הפצות אקף לבפלת. אנחנו פותחים בפסוקים של תורה, כי כל זה מדבר על העבר. אנחנו אומרים בסוף פסוקים של נביאים, כי זה מדבר על העתיד. מה מדבר על ההווה? הפסוקים של הכתובים. ופסוקי הכתובים של מלכויות, זיכרונות ושופרות, כולם מרמזים על ההנהגה של ההווה, והם המרמזים בכללות על השתלשלות של הקדושה עבר, הווה ועתיד. למה זה ככה? אני לא יודע. אבל צריך ללמוד סוף קצת בפסוקים, לפחות רבי צדוק אומר את הדבר הזה. לפי שיטתו, למה זה הולך תורה, כתובים, נביאים, עבר, הווה, עתיד. זה הסדר. אבל ראינו פה רן, ראינו פה תוספות, ראינו פה רבי צדוק, ראינו פה איך התמודדו כל אחד בדרך שלו עם דבר שאני אומר שוב, לעניות דעתי, תרדו עכשיו לבית המדרש, תשאלו את השאלה הזאת, אף אחד לא יודע שיש שאלה, אף אחד לא יודע שיש שובה, ובאים אנשים ופותחים את המחזור, אנחנו זוכים להיות כמה שנים בחיים בישיבה. צריך להעמיק את ההבנה שלנו בתפילה, אחרת זה הכל בסדר. יאללה, מתפללים, אומרים מה, איך, למה, כמה. מסתבר שזה הגבלות של המשנה, בדברי ראשונים, בדברי האחרונים, וכל התפילה, אני אומר עוד פעם, אני אומר את זה 5 פעמים בשיעור, כי אני מאמין בזה. התפילה מקבלת פנים אחרות לגמרי. וממילא, זה מה שאומר, זה מה שאומר רב צדוק, אני רוצה לסיים בשני פסקי הלכה, כדי שנראה שהדברים האלה הם לא דברים באוויר. לא הספקנו לראות את כל מה שרציתי, אבל את רוב הדברים. הרמב״ם פוסק את הדבר הזה להלכה, והתימנים נוהגים כאן, וצריך לומר בכל ברכה מהם. אמרתי גם שבחרתי בכוונה נושא שהוא משותף לכל העדות. זאת אומרת, משהו שמהווה מכנה משותף, אשכנזים, ספרדים, בקיצור, הכל הכל, כולם מתפללים באופן הזה, וצריך לומר בכל ברכה מהם 10 פסוקים. מעין הברכה, 3 פסוקים מן התורה, ו3 מספר תימי, וזה דבר מיוחד שלא מצאתי את מישהו שאומר אותו חוץ מהרמב"ם, שהוא לא אומר כתובים, הוא אומר תימי, כי משם כל הפסוקים. מה הוא צריך להגיד את זה? ו3 מן הנביאים, ו1 מן התורה משלים בו, ואם משלים בנביא יצא, ואם אמר פסוק אחד מן התורה, ו1 מן הכתובים, ו1 מן הנביאים יצא, דיברנו אדם שאין לו זמן. ואפילו אמר בתורתך, השם אלוקינו כתוב לאמור, ואמר פסוק של תורה והפסיק, שוב אינו צריך כלום. ההם והרבים זה כל מיני אותיות שמופיעות במאגר, הפניות בטח לכסף משנה וכו'. וכך פוסק השולחן ערוך ב-13, אומרים 10 פסוקים של מלכויות, 10 של זיכרונות, 10 של שופרות, בכל ברכה, ג' של תורה, ג' של כתובים, ג' של נביאים, ו1 של תורה, ואם רצה להוסיף על אלו י' רשאי, פתאום הברקה חדשה. ותביאו לי ראיה, מאיפה השולחן ערוך מביא ראיה לדבריו. אם אנחנו אומרים שמה, ש10 פסוקים הם כנגד עילולים, וכנגד 10 מאמרות של דבר העולם, וכנגד 10 הדיברות, אז אם פתאום טוב ימים שיגיד 11, הוא קלקל את הכל. תביאו לי 2 ראיות שאני לא צודק, ודאי שהשולחן ערוך צודק, איזה הרבה יש. מי הוא אם לא התחיל בשום פסוק וכולי? 2 ראיות, 2 קשורות לשבת, נו. זריז, אנחנו צריכים לגמור. מוכרתי ערב קודש קודשים. שתי ראיות, שאם אני אומר 10 כנגד זה, זה וזה, אפשר להסתדר, להוסיף. אביעד, כמה נראות אמא שלך מדליקה לשבת? מה?
יותר משניים.
כנגד הילדים היא מדליקה. איך היא יכולה להדליק? הרי זכור ושמור בדיבור אחד מהעברו. אז ערוך השולחן מביא מפה ראיה, 2 ראיות משבת. אחד מהדלקת נרות, שלמרות שמדליקים, זאת אומרת, המנהג המקובל זה 2 נרות, אבל יש בהרבה מאוד משפחות, הרבה מאוד מקומות, שמדליקים נר כנגד כל אחד מן הילדים, ועוד כל מיני, פעם העברנו איזה סדרת שיחות בישיבה, כל המספרים שיש בהדלקת נרות. ראיה שנייה, נפקא מינה לגבאים. הגמרא במגילה לומדת ש7 אנשים עולים לתורה בשבת, 7 רואה בני המלך, ואם רוצים לעשות תוספות, עובדים ביעבר, מוסיפים, אין לנו שום בעיה בדבר הזה. מוסיפים, אז ממילא גם כאן, נכון, שיש טעם ויש נימוק ויש דבר, אבל אפשר להוסיף. בתיאבון, בארוחת הערב, בעזרת השם, בשבוע הבא, אחרי שתי ההקדמות שעשינו, אנחנו מתחילים ללמוד מה זה. אבל הרגשתי שמתחיל ללמוד על זה, וזה מתחיל ללמוד מחזור, ובכבודו לא מבין.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.